אנחנו בספר במדבר, פרק י"ג, פסוק י"ז. וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם, עלו זה בנגב ועליתם את ההר, וראיתם את הארץ, מהי, ואת העם היושב עליה, איך חזק הוא, ערפה, המעט הוא, נמרב, ומה הארץ אשר יושב בה, הטובה היא אם רע, ומה הערים אשר יושב בהן נהה במחנים, אם במבצרים, ומה הארץ השמנה היא אם רזה, היש בה, עץ עם עין. והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי ענבים. טוב, כל הדברים האלה פחות או יותר ברורים. צריך לבדוק איך אפשר לכבוש את הארץ. אז צריך לדעת מה המצב הכלכלי, המצב הביטחוני, מצב האוכלוסייה, מצב הרוח של האוכלוסייה, כל הדברים האלה הם חשובים מאוד. למי שרוצה לכבוש ארץ, צריך לבדוק את המצב. אבל בין כל השאלות יש שאלה לא ברורה. פסוק כף. ומה הארץ השמנה היא עם רזה, היש בה עץ עם עין. וכי עלה בדעתך שלא יהיה עץ בארץ ישראל. כשאתה שואל את עצמך, היש בה עץ עם עין. אם כי הפירוש של המילה עץ, משמעותה עצים. כן, מה שקרה שם קיבוצי. כן? למשל, אני יודע, כשאדם אוכל חיטה, אין הכוונה שהוא אוכל חיטה אחת, אלא הרבה חיטים. אז גם כשאומרים עץ, הכוונה עצים. אז פשט הדברים אפשר להגיד ש... משה שאל האם יש שם הרבה יערות או לא, זה הכבוד. אבל יחד עם זאת, הסגנון מורה שיש כאן משהו שמסתתר בכוונת משה. אחד הפירושים הוא פירוש רש"י. רש"י אומר, אם יש בהם אדם כשר שיגן עליהם בזכותו. כלומר, משה אמר לעצמו שכיוון שהמלחמה עם הכנענים היא גם מלחמה רוחנית, אז הזכויות כאן משחקות. השאלה היא, למי התכוון משה? ברור שהיה לו בראש מישהו שהוא חשב עליו. נכון? אמרו חז"ל, מי זה אותו מישהו? אמרו חז"ל, מי הוא אותו מישהו? הם אמרו שהוא התכוון לאיוב. איוב. ומעניין מאוד, אם כן, שחז"ל זיהו את איוב, הגדול שבצדיקים שבאומות העולם, שאמרו עליו במסכת ידיים שלא עשה איוב אלא מאהבה, שנאמר, הן לו יקטלני לא היחל, הן יקטלני לא היחל. זיהו אותו בתוך כנען, שהייתה האומה המושחתת ביותר באותה שעה. כלומר, אני אלמד לך, שבכל חברה מושחתת, יש איזשהו יסוד ערכי שמסתתר שם, בדמותו של צדיק אחד. והוא המהווה את התמצית של הטוב שנמצא בתוך אומה, אותה אומה מרושעת, ולכן כל זמן שהוא קיים, אי אפשר לכבוש את אותה אומה, גם עם כל רשעותה. וזה מה שמשה התכוון. יוב עלול להציל את כנען. אמרו חז"ל, כל הדברים האלה הם ציוריים, כן? שכאשר המרגלים הסתובבו בארץ, אף אחד לא שם לב. 40 יום. לא שמו לב. למה לא שמו לב? היו עסוקים בלקבור את יוב. בדיוק אז יוב נקבר. חזל. עכשיו, מתי נולד יוב? הוא נולד, הרי כתוב ככה, שאחרי שיוב היו לו כל הצרות, ויוסף השם ליוב, כלומר, וישיב את שיבות איוב, וישב את כל אשר ליוב למשנה. היו לו לפני כן שבעה בנים, עכשיו 14 בנים. היה לו 3,000 צאן, 7,000 צאן, עכשיו 14,000 צאן. 3,000 גמלים, עכשיו 6,000 גמלים, פי שניים. וכתוב שאחרי כל הדברים האלה הוא חי עוד 140 שנה. סימן שכמה, בן כמה הוא היה אז?
70.
בן 70 לפי זה. נכון? אם נוסף לו למשנה, פי שניים ממה שהיה לו, אז מספר שנותיו היה לפי זה 70. אז לפי זה הוא חי כמה זמן? 210 שנים. אז מתי הוא נולד? כשירדו ישראל למצרים. זאת אומרת שהוא המקביל הפרטי לישראל הכללי. כלומר, יש אצלו קדושת הפרט, כי הוא צדיק, ומקביל לו, האומה הישראלית יש לה קדושת הכלל. אז מה שקורה ליוב, במובן הפרטי, זה מה שקורה לעם ישראל, במובן הכללי, במצרים. הוא בחינת פרט. וישראל הם בחינת כלל. בבקשה. אתה שואל, למה משה בכלל היה צריך לבדוק אם יש שם יוב או לא יוב? הרי אם הקדוש הוא אמר לכבוש, אז כובשים וזהו. עד כאן שאלתך. תשובה, למה לא שאלת את זה על עצם שילוח המרגלים? אז אותה תשובה שתיתן על עצם שילוח המרגלים, תיתן גם על זה. הקדוש הוא ציווה לכבוש, איך כובשים? שולחים מרגלים. הקדוש הוא ציווה לכבוש, איך כובשים? שולחים מרגלים. אז אותו דבר. אז זאת אומרת שגם פה צריך לדעת מה הזכויות הרוחניות שעומדות. לפי זה גם צריך לברר מה הזכויות של הכנענים. ולפי זה גם לדעת איך לתחס עצה בתחום של המלחמה הרוחנית, על מה להתפלל, על מה להתחזק והכל. בוקר טוב לרב ולתלמידים. אם ישנה נבואה. האם לא ניתן כבר לסגור את חיל המודיעין? ואחרי שעם ישראל חזר בתשובה, גם יהושע שלח מרגלים. אגב, גם משה. וישלח משה לרגל את יעזר, וילכדו בנותיה, ויורש את האמורי אשר בא. האם לא עדיף נביא כמו אלישע, שמדווח על פעילות האויב, ללא חיל מודיעין? תשובה. ההנהגה של ארץ ישראל היא הנהגת הטבע. לכן משה מכין את המעבר מהנהגת הנס להנהגת הטבע. והנהגת הטבע היא לשלוח מרגלים. עכשיו ברור שבתוך חיל המודיעין צריך גם להציב כמה נביאים. זאת אומרת, אחד מהתפקידים בחיל המודיעין צריך להיות לשכת הנביא. אם יש לו ידיעות, שואלים אותו. יותר פשוט. סליחה. זה האביב, זה לא קשור לקור. זה האביב, זה לא קשור לקור וחום. בסדר, סיפור אחר, אבל אני אומר, זה קשור לאביב. כן? אביב הגיע פסח בה. עכשיו, מה? נזלת גם. שמת לב לזה, וואלה. נראה שיש לך חוש אבחון בלתי רגיל. ובכן. אז זה ההסבר הראשון, היש בעץ עם עין. אבל אפשר להתבונן יותר לעומק. משה אומר, תסתכלו אם יש שם עץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי. למה לא תיקחו מן העץ? כלומר, השאלה היא ככה, זה שבכלל יש בעולם עץ ופרי, זה נורמלי?
לא, זה לא נורמלי.
לפי חז"ל, התוכנית המקורית בבריאת העולם, עץ פרי עושה פרי, שטעם העץ כטעם הפרי. במילים אחרות, האמצעי והמטרה שווים. זאת אומרת שאתה מרגיש את הטעם של המטרה באמצעי. וזה מתעלה מעל הצער העולמי. יש לנו המון צער בעולם, מעצם זה שכדי להגיע למטרותינו, אנחנו צריכים לעבור דרך אמצעים. אבל אם אפשר היה להגיע בלי אמצעי, יותר טוב. אז היה צריך להיות שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. אבל בגלל נפילת העולם, טעם העץ לא כטעם הפרי. השאלה היא מה קורה בארץ ישראל. האם בארץ ישראל טעם העץ כטעם הפרי או לא? אז זה מה שמשה אומר, רוצה לבחון את המרגלים. אתם צריכים להבין מה קורה בארץ הזאת. היש בה עץ או רק פרי? והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. מה כל כך צריך להיות חזק כדי לקחת פירות? צריך להיות חזק כדי לקחת פרי ולא עץ. כלומר, להבחין במעלתה האמיתית של ארץ ישראל, שבה בעצם תוקן חטא הארץ הקדמון, אף על פי שבאופן גלוי אתה רואה עץ, אבל באופן פנימי יש שם רק פרי. אז זה תלוי מי אתה. מתוך כל ימיו של איוב, זמן קצר מאוד הוא חי בייסורים. ואילו ישראל במשך 210 שנים במצרים, זמן קצר חיו ברווחה, ימי יוסף, ורוב הזמן בייסורים. איך חיי איוב הפרטי הוא המקבילה, הם אתה מכוון, המקבילה של חיי ישראל הכללי במצרים. רוב הזמן של שהות עמנו במצרים חיינו ברווחה. הרי השעבוד התחיל רק אחרי 140 שנה. וגם התקופה של הגזרה, של כל הבן הילוד היורת השליחו, הייתה רק לתקופה קצרה מאוד. רוב הזמן היה בסדר, רק שלפעמים היה קשה. רק כשהתחילה הגאולה נהיה עוד יותר קשה, כשלא ניתן יותר תבן לישראל. כן, מה רצית? נכון. האם הם מסוגלים לראות את המעלה של גן עדן שבארץ ישראל?
לפי זה, התחזקתם ולקחתם מפרי הארץ.
מפרי הארץ, כן.
אז זה בעצם לקחת מהעץ עצמו. כי טעם העץ, כי טעם הפרי, זה לקחת מהעץ עצמו כדי לטעום את הפרי.
כלומר, גם כשתקחו את העץ, אתם תקחו פרי. זה הכוונה.
אז למה אומר להם, מתחזקים ולקחתם מפרי הארץ? לקחתם מעץ הארץ.
לא, זה הכוונה. עכשיו, והימים, ימי ביקורי הענבים, זה לפי מה שחז"ל אמרו שעץ, אילן, שאכל ממנו אדם הראשון, גפן היה, אז ניתן להם הזדמנות לתיקון חטא אדם הראשון. כן.
אז לפני ההסבר של הרב, זה לא על משה לא שואל אותם על המעלה של ארץ ישראל, הוא שואל אותם על המעלה של...
על המעלה של עצמם. יפה.
אז למה הוא עושה את זה? יכול לשאול את זה גם בזמן אחר?
לא, כדי לכבוש את הארץ צריך להיות אנשי מעלה כאלה. הרי ארץ ישראל, יש מטרה בה. הרי בכל העולם כולו, אתה רואה את החול והקודש כנפרדים זה מזה. בארץ ישראל, החול והקודש מתאחדים זה בזה. זאת המעלה של ארץ ישראל. לכן, מי שלא מסוגל לראות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תיקח את הארץ. כן? אמר הקדוש ברוך הוא, נתתי לך את הארץ הזאת, את המדינה הזאת, כדי לחבר בין הקודש לבין החול. אתה לא רוצה? תחזיר לי את גוש קטיף. אתה לא צריך. אם, מה כל מה שאתה צריך זה בית מדרש? ניתן לך 500 מטר מרובע בית מדרש. לא מספיק לך? מה, אתה צריך בשביל זה להחזיק צבא שלם?
אז למה משה לא בוחן את זה לפני שהוא שולח אותם? הרי הוא רוצה לשלוח את הטובים.
זה המבחן. לשלוח אותם. מה אתה אומר? מה החרדים טוענים?
לא צריך את כל חיי המעשה, אלא...
כן, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה באמת בתפיסה כזאת, אז באמת, תחזיר.
תחזיר את מהשאר עם בני ברק, לא?
עכשיו, מה קורה במציאות? כן, מה?
אז למה
לא שומע.
לא הבנתי בקשר לטעם העץ וטעם הפרי.
כן. מי אמר לך שהעץ לא נאכל? אכלת פעם בומבליק? כן או לא? כן, יש עץ שקוראים לו עץ הלקריץ, שממנו עושים את החומר הזה, שנותן את הטעם לשחור הזה שהילדים מתים עליו, שאותו אנחנו מחלקים בימלוך בבית כנסת שלי. אם הילד צורח כמו שצריך, מקבל. אז עכשיו, העץ הזה, זה... החומר הזה יוצא מן העץ עצמו. אוכלים את העץ. אני בחוץ לארץ זוכר, היו מוכרים ענפים כאלה יבשים של העץ עצמו, והיינו מוצצים אותו. בינתיים זה ככה. המציאות היא שהעץ לא נאכל. אבל איך כתוב? נתנה לי מן העץ והאוכל. מן העץ אשר אמרתי לך לבלתי אכול ממנו, אכלת. עכשיו שהוא אכל מן העץ. נכון. גם הקינמון זה כך. נכון. כלומר, זה התיקון.
למה צריך שניים?
למה צריך שניים, כן? אתה שואל. אם שניהם אותו טעם, למה צריך שניים? זה כדי לאפשר את הנפילה. כן.
במחנים ובמבצרים, זה אחד הסיבות שהיישובים לא מגדלים את עצמם?
אכן. כן. כלומר, מי תיקן את החטא הזה שהוא תוקן בארץ ישראל? לא. ארץ ישראל זה מקום שמלכתחילה לא נפל, אלא הוא נפול באופן גלוי בגלל כל שאר העולם. אז כדי לצאת מן הנפילה, צריך להתחזק. פנימי? לא, באופן פנימי יש נפילה. לא, סליחה, אני לא מילה מערכה שבאופן פנימי הנפילה. יש נפילה באופן פנימי ובאופן גלוי בכל העולם כולו. בארץ ישראל הנפילה היא רק באופן הגלוי ולא באופן הפנימי. עכשיו מה שאתה אומר, כן, שביישובים באמת לא גודרים משום במחנים ובמבצרים, זה נכון, זה אפילו ידוע שכאשר קם היישוב אלון מורה, אז כוחות הצבא רצו לשים גדר. ואז אמרו להם, כתוב, במחנים ובמבצרים, שאם הם יושבים במחנים, סימן שהם גיבורים, לא פחדים באף אחד. אם הם בתוך מבצרים, סימן שהם פחדניים.
גם שילום,
אותו דבר ישוב שילום. רק רגע. אחד שואל מבני בניו של האדם הראשון. שלום כבוד הרב, הפירות הארץ שלקחו המרגלים בחלקם, הם הדעות של התנאים לעץ הדעת, גפן תאנה, ואולי הם חיפשו גם שם, שם את עץ הדעת. אנחנו מיד נגיע לזה, כן, כן, אכן. כן, מה אתה רוצה? נכון, ודאי. זה הוא בדק אותם. כן, כן, אז הוא בדק אותם, זה כבר נאמר לפניך, ואתה שואל את זה פעם שנייה, אני בכלל לא מבין, זה כבר רוצה שלוש פעמים. מה? טוב. בואו נראה פסוק כ"א. ויעלו, ויתורו את הארץ ממדבר צין, עד רחוב, לבוא חמת. ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, ושם אחימן ששי ותלמי, ילידי הענק, וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים. אגב, יש פה לכאורה שני מסלולים שונים. פסוק א' אומר שהגיעו עד רחוב לבוא חמת, שזה בצפון שבצפון, זה בלבנון בכלל. וכאן כתוב, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. אז משמע שלא יגיעו כל כך רחוק. מה? אז מכאן שהם יתפצלו. כן, ויעלו לשון רבים, ויבוא לשון יחיד. אז אמרו חז"ל, ויבוא זה אחד. זה היה כלב. כלב בניפונה. כן. יש אפילו כאלה שרצו לומר שכלב אחר כך חזר לחברון ונשאר שם עד כיבוש הארץ. על כל פנים, מה? לכן, כלב, כן, כלב קיבל את חברון. כן, נו, אז מה? כן. לא אמרתי שהוא נשאר. אתה לא הקשבת. אני לא אמרתי שהוא נשאר בחברון. אמרתי שהוא חזר.
לא, 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 זה לא הרחוב הזאת. יש כמה מקומות שנקראים רחוב. ויבואו עד נחל אשכול. כן. תודה. אני לא אמרתי שכשהתורה מפרטת את השמות צריך לדרוש את השמות. לא אמרתי את זה. כי התורה אומרת, אמרתי ששם צריך לדרוש, כי התורה אומרת ואלה שמותם. אז אם התורה אומרת ואלה שמותם, סימן שהיא רוצה שתדרוש. אבל כשהיא אומרת סתם את שמו של אדם, זה לא אומרת שהיא רוצה שתדרוש, למרות שאולי יש מקום לדרוש. נכון. אז למה שלושת אלה? אז חזל באמת דרשו. כן, שכל מיני לא זוכר בדיוק השם, שהם היו אנשים מפחידים, וזה נשמע ככה מהשמות שלהם. כן. הם היו מפחידים. וואה, כאלה. כן. תמיד באגדות, הענקים הם גם מפחידים וגם טיפשים. שמת לב לזה? כן. תמיד יש איזה קטנצ'יק חכם, שבסוף מפיל את הענק הטיפש. אני אתן את זה ככה באגדות, לא? בדרדסים יש ככה... כן, ואפילו באודיסאה יש סיפור כזה. כן, דוד וגוליאת, באודיסאה יש סיפור כזה. כן? טוב, לא יודע. מה שמעניין זה פסוק אף ג' ויבואו עד נחל אשכול. ויחרטו משם זמורה ואשכול ענבים אחד. מה משה אמר להם להביא? פרי. ואז הם מגיעים למקום הנקרא נחל אשכול. ומה הם קורטים משם? זמורה ואשכול. זאת אומרת, הם ברשעותם אומרים שארץ ישראל כמו כל הארצות. כי אתה רואה שמה שיש עץ. הם רוצים להראות לעם, אל תחשבו שהכל פרי. יש עץ ופרי. לכן הם קורטים משם, זה מורה, ויש כל ענבים אחד. ויסעוהו במות משניים, ומן הרימונים ומן התאנים. שאלה, למה המקום נקרא נחל אשכול? על אודות האשכול? אתם מסתמכים בזה על פסוק כ"ד, נכון? שבו כתוב, למקום ההוא קרא נחל אשכול, על אודות האשכול, אשר קראתו משם בני ישראל. אבל יש לי פה בעיה. כתוב שויבוא עד נחל אשכול. משמע של המקום הזה קראו אשכול עוד לפני כן. מה? נכון, ראינו את זה, על כן קרא שם העיר, על כן שם העיר באר שבע, אדם הזה. על כן קרא שמה בבל. כן? כי שם בלל. המקור האמיתי של השם בבל זה שער השמיים. בב אילו. כן? ככה זה באקדית. אז מה כתוב אומר לי בבל על שם בלל? כן, אותו דבר, ותקרא שמו משה. מה זה משה במצרית? מה? בן. כן, ואילה לבן, ותקרא שמו משה. ותומר, מי אמרה? יוכבד, כי מן המים ישיתיהו. היא עושה מדרש בעברית לשם המצרי. כן? על כן קרא שמו ג'ורג' כי הוא גרגרן. עכשיו, יותר גרוע מזה, אנחנו רואים בדברי עשיו דברים מפורשים. בדברים מפורשים. איפה הייתי? התבלבלתי. לא, 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 לא. בעשיו, עשיו. ששם כתוב, על כן, אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים. אני לא מבין. לא בגלל זה קראו לו יעקב. למה קראו לו יעקב? כן, וידו אוחזת בעקב עשיו. כן, אבל רגע. וידו אוחזת בעקב עשיו. על כן קרא, ויקראו שמו יעקב. ויקרא שמו יעקב. אז למה אומר עשיו? עושה דרשות. עכשיו אני מבין למה קראו לו יעקב. ויעקבני זה פעמיים.
מה אתה לומד מזה? שכשהכתוב דורש שם, לא שזה הייתה הסיבה של נתינת השם בשעת נתינתו, אלא בהתחלה נתנו את השם מסיבות אחרות, ואחר כך דרשו בגלל מאורע מאוחר יותר. אז אני שואל עכשיו, למה קראו למקום נחל אשכול לפני שהיה האשכול? שמעתם על ענר, אשכול וממרא, החברים של אברהם? בעלי ברית אברהם. אז המקום הזה ליד חברון היה הנחלה של אותו אשכול הקדום. איך קודמים אשכול? א' שין, כף למד, נכון? ענר, אשכול וממרא זה בלי וו. איך קוראים לאשכול ענבים? עם וו. תסתכלו עכשיו פסוק כף ג' עוד פעם. ויבוא עד נחל אשכול בלי וו, על שם אותו אשכול הקדמון. ויחרטו משם זמורה ואשכול עם וו. ענבים אחד ועשו במשנה עם נרימונים ותנים. למקום ההוא קרא נחל אשכול עם וו. זאת אומרת עכשיו...
פסוק עבדה לזה קשה.
למה? זה בדיוק העניין. מכאן ואילך החליטו לקרוא למקום ההוא נחל אשכול ולא אשכול, על אודות האשכול אשר קרתו משם בני ישראל. זאת אומרת שמכאן ואילך נחל אשכול שהיה בלי וו הופך להיות אשכול עם וו. אותו דבר אגב, ויקראו ללשם דן בשם דן אביהם אשר יולד לישראל. יוצא שהמקום לא קראו לו דן אלא לשם. אז איך אברהם רודף עד דן? הרי דן עוד לא נולד בכלל. אלא המקום קראו לו דן על שם עבודה זרה ששמה דן. הייתה עבודה זרה בשם דן. וקראו למקום, ועכשיו ולמקום קראו גם לשם. כשבני דן כבשו, החליטו לקרוא למקום שוב דן, אבל הפעם בשם דן אביהם אשר יולד לישראל. וזה מתרץ הרבה קושיות של מבקרי המקרא בעניין הזה. עכשיו יש פה שתי שאלות. בעל התורים אומר, מן העץ אימה עליו, עם קרש, אם לא יאכל. וואלה. הרב, מישהו בכיתה שאל משהו ולא ענית. אולי באמת הרב יכול לענות על השאלה. אם תפיסת העולם של חוסר רצון לאחד את הקודש והחול גורמת לוויתורים על שטחי הארץ, מדוע הציבור שלנו נענש ולא בני ברק וחו, חס ושלום? פשוט מאוד. ממי הקדוש ברוך הוא מצפה לקיים את המשימה של איחוד הקודש והחול?
מכולם.
ממי שבא בשם, משנתו של הרב קוק, שזה מה שהיא אומרת. אתה אומר שעשינו את זה. טוב, יש לי על זה כמה הערות, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. יש פה עוד שאלה של עמי. אני לא בטוח שעניתי עליה, אני לא רואה מה השאלה. אז אם תוכל, בבקשה, אליעזר מהאינטרנט, להעלות את שאלה 2, כדי שיהיה בטוח האם עניתי עליה או לא עניתי עליה. אז באמת תבורך. בסדר? תודה רבה לך, אליעזר. מהאינטרנט למטה, שאתה דואג להעלות את שאלה מספר 2. אתה לא רוצה, אני לא אענה, וזהו. מה אתה אומר? כן, תודה, בסדר. לא. דווקא תושבי הגוש, שכן חיו על פי תורה ובדרך הטבע, איבדו את האדמה לצד לימוד תורה, דווקא הם גורשו? הרי לפי טענת הרב היה צריך לגרש את תושבי בני ברק. נו, יש על זה מה לדבר, אבל לא אוכל כעת להרחיב. ואין לי חפץ כעת להרחיב, ועמך הסליחה, עמי היקר. טוב, ובכן, רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים, כן.
פסוק גבלין
והתרגום מתרגם אותו דבר. נכון. הלאה. וישובו מיתור הארץ מקץ 40 יום. נכון מה שאתה אומר? שהתרגום אומר כך.
למה
לא? וילכו, ויבואו אל משה ואל אהרון, ואל כל עדת בני ישראל, אל מדבר פרן, קדשה. וישיבו אותם דבר, ואת כל העדה, ויראום את פרי הארץ. ויספרו לו, ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פרייה. אפס. הפירוש אפס? אבל. כי אז העם היושב בארץ ויערים בצורות גדולות מאוד. וגם ילידי הענק ראינו שם, עמלק יושב בארץ הנגב, והחיטי, והיבוסי, והאמורי יושב בהר. והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. טוב. מה זה אומר? שקשה להילחם, נכון? קשה להילחם. כי התנאי... היא קראה לו בני משה. כי לקחתי אותו מההפקר. כלומר, אני הצלתי אותו ולכן הוא בני. הרב פעם סיפר שתלמידי רבי נחמן באו לארץ ישראל ואמרו שגם בארץ ישראל האדמה כמו בחוץ לארץ. והאבנים כמו בחוץ לארץ. במה הם שונים מהמרגלים באכזבה שלהם, מכך שארץ ישראל אינה טהורה, לבנה וזקה, כפי שתיארו לעצמם עד בואם לארץ. אגב, רב נחמן אמר לתלמידיו, שלארץ ישראל יש רקיע אחר משאר הארצות. כך הוא אמר. אז למה הם לא כמו המרגלים? מסיבה פשוטה. שתלמידי רב נחמן, כשהם ראו שהארץ היא אדמה, זה באמת בשבילם הפתעה גמורה, כשהם ראו את זה, הם שלחו מכתב לרב שלהם כדי להבין, ולא פסקו מדעת עצמם. ובאמת הרב שלהם הסביר להם. ההבדל עצום. עכשיו, איפה היינו? אז הם אומרים, המרגלים, שקשה מאוד לכבוש את הארץ. לכאורה, זה לא טענה טובה. כלומר, לא נשמע הגיוני, שהמרגלים לא ירצו לכבוש את הארץ בגלל הבעיה הזאת. אבל זאת הבעיה שאותה הם משמיעים לעם. למה? הם רוצים לשכנע. הם רוצים לשכנע את העם. לא סביר שהמרגלים באמת בגלל הטיעון הזה לא רוצים להיכנס לארץ. אנחנו נראה גם למה. אבל הם מוכרים לעם את הטיעון הזה. למה? כי הם רוצים לשכנע. אז הם משתמשים בטיעון פופולרי, פופוליסטי. אומרים לעם, תשמע, זה סכנה. אנחנו לא נצליח במלחמה הזאת. הכנענים חזקים, יענו הרבה עבדות. לא כדאי, לא שווה. וזה משכנע את החלשים. השאלה היא, מה הייתה הסיבה האמיתית שבגללה הם לא רצו להיכנס לארץ? זה עוד לא גלוי כאן, זה יהיה גלוי בהמשך, כן.
קודם כל, מה זה אומר שהם ביישיבו אותם דבר, ואת כל הידע
למה? לא יספרו לו, כי דיברו עם משה. מה?
כל דיבור שלהם עם משה, אז...
אבל הוא בפני ציבור. אבל הוא בפני ציבור. כן. מה? רוצה לעודד אתם. שמה? זה לא נכון, הם באים גם למשה. זה כל פסוק קבע. וילכו ויבואו אל משה. ואל אהרון. ואל כל העם. לכולם.
מי שלח אותם? כל העם שלח אותם? משה שלח אותם? אז אומרים, מי ששלח אותם? למה אתם עושים כל העם? זה הלגנאי כמו לבית.
יכול להיות. אבל אני חושב שבפסוק כף זין ואילך, הפסוקים כף זין, כף חט וכף תת, נאמרו דווקא לא בפני העם. אלא נאמרו בשיחה פרטית.
כן, אבל
זה אחרי
שעשו איזושהי דינמיקה בעם, ועוררו את כל הדברים.
נכון, נכון. אז יכול להיות שהם לא בסדר בזה. נכון. פסוק למד. ויהס כלב את העם אל משה, ויומר. זאת אומרת, מה זה ויהס? מביא אותם. כן? ויהס. יש הרבה מחקרים מה פירוש המילה ויהס. רש"י אומר לשון שתיקה. אבל יש מקורות שמשמעם, שמשתמע מהם שהמילה ויהס, כוונה שהוא אסף אותם. ויהס אל משה. אז זה אל משה. כלומר, מביא אותם לשמוע את דברי משה. כן, אבל כלומר זה אסיפה, לשון אסיפה. יש אחד שכתב מאמר באחד מהגיליונות של מגדים, בהוצאת מכללת הרצוג. מביא שם 20 מקורות שונים לפירוש המילה ויהס. מתרגומים, עתיקים, כל מיני דברים כאלה. הוא מגיע למסקנה שהמשמעות המקורית היא לאסוף. בסדר? כן. יכול להיות? יכול להיות שמשה לא ידע, לא יודע. פסוק למד א', לא עושה פסוק למד, ויהס כלב את העם אל משה, ויומר, עלו נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. מי היה צריך לדבר שם?
משה.
פה אנחנו שומעים שתיקה, מה זה מוחלטת של משה? זה מדהים שמשה פה לא מדבר. האם הוא לא דיבר? אולי הוא לא דיבר? מה אתם אומרים? בטוח שהוא דיבר, איך אני יודע? אני יודע בוודאות גמורה שמשה דיבר, בגלל שבפרשת דברים כתוב שמשה ענה להם. בפרשת דברים כתוב מה שמשה אומר. כלומר, בפרשת דברים הובאו דברים שלא נכתבו כאן פרשת שלח. בפרשת שלח מובאים דברי כלב יהושע, ודברי כלב יהושע לא מובאים בפרשת דברים. אז זה קצת תמוה כל הסיפור הזה, שהמאורע מסופר פה בשתי ורסיות, חלקים ממנו הובאו בספר במדבר, חלקים אחרים בספר דברים. זה דבר שנצטרך לתת עליו את הדעת. פסוק למד א', והאנשים אשר עלו עמו, לא, לארץ. כלומר, וזה מה שאומר כלב, האנשים בארץ בכלל לא חשובים. כלומר, אני לא מסתכל עליהם, אני מסתכל על הארץ. יכול נוכל לה. לא, זה סגנון כזה, שכלומר, סגנון הדיבור מעלים את מציאותם של האויבים. זה מה שמאפשר לתת גבורה בלב. כן, אם אתה אומר, אנחנו נוכל להם למיליון הטנקים שלהם ול10,000 מטוסים שלהם, אז כשאתה אומר דברים כאלה, זה נשמע לא טוב, כן? מה הם בכלל? זה משהו, כן? פסוק למד א', והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. טוב, חז"ל אמרו, מה זה חזק הוא ממנו? מה פירוש המילה ממנו? מאיתו, כן? המילה ממנו בעברית יש לה שתי משמעויות. או מאנחנו, או מהו. כן? שני הביטויים כלולים בביטוי ממנו. שניהם עם דגש בנון, אותו דבר. ואל תגיד לי ממנו, כמו שיש כאלה שאומרים בשכונה, במסגרת אני יעשה, ורשום שם, כן? כן, מה? למה? כי, למה רק קו יכול? כן, למה רש"י אומר קו יכול כלפי מעלה? פשוט מאוד. כי רש"י יודע שכשהם דיברו, הם אמרו ממנו, מאיתנו. והם רמזו ממנו, ממי שאיתנו. כלומר, זה לא ש... אם היית אומר שהם התכוונו רק כלפי מעלה, אז זה ודאי לא הפשט. כי לא נוכל לעלות, כי חזק הוא ממנו. כלומר, זה ברור שזה מדובר על אנחנו, לא על הקדוש ברוך הוא. אבל מי אנחנו? אנחנו כאלה שהקדוש ברוך הוא תומך בהם. אז אם אתה אומר שהוא חזק ממנו, אתה אומר גם שהוא חזק ממנו. המילה כביכול באה לומר שהם לא התכוונו ישירות לקדוש ברוך הוא, אלא התכוונו ישירות אלינו, ומתוך כך מתברר שזה כאילו כלפי הקדוש ברוך הוא. כן, מה אתה אומר? חזק ממנו, כלומר מכוח אנחנו. זאת אומרת, אנחנו נותנים להם את הכוח, זה גם נכון. כי חזק הוא, כי הקדוש ברוך הוא נותן להם כוח. יכול להיות, כל זה אפשרי. הרי השפה היא כידוע אסוציאטיבית. יש הרבה משמעויות נלוות לכוונה הגלויה של האדם. כשאני אומר לך, למשל, בוקר טוב, אני מתכוון גם להגיד לך בוקר טוב, אבל יש אלף דברים אחרים שמתלבשים בתת מודע שלי על המילה הזאת. כך שכשאמרתי לך בוקר טוב היום, זה לא זהה בכלל לבוקר טוב שאמרתי לך אתמול. ברור? אבל זה צריך ללמוד קצת פסיכואנליזה. כן. נו. נכון. אתה שואל, מדוע בסמל של משרד התיירות נמצאים שני אנשים הנושאים אשכול, והרי זה לגנאי, מדוע לא שינו את זה גם כשישבו שם אנשים דתיים? שאלתך, שאלה נפלאה, אני מציע לך להפנות אותה אל הגורמים הרלוונטיים. למה לבלבל לי את המוח? למה? למה? אתה מנסה לתת תשובה, אז אני מציע שתתרום את תשובתך לגורמים הרלוונטיים שיוסף חיים יפנה אליהם. לא, פשוט אני לא מבין למה צריך בכלל למנוע את המבניות של השיעור. בסוף אנשים יצאו מפה מתוסכלים. כן. אני רוצה לומר, אגב, יש איזה הבדל מעניין בין האופן שבו הם הסתכלו על הארץ לבין האופן שבו יהושע שלח. יהושע אמר ויחפרו לנו את הארץ. צריך לחפור, להיכנס לעומק. הם טרו את הארץ. מה זה לטור? זה הסתכלות חיצונית. כן? פיקצ'רס. כן. מה? כן, כן, ודאי. ולטור אחרי העיניים, זה גם כן איזה מבט חיצוני על המציאות. למה האדם הרי נמשך אחרי הזנות? כי הוא רואה את הדברים בחיצוניותם. לא מסוגל לאהבה אמיתית. הוא מחפש יצרים. זה חיצוניות. כן. אז בואו נחזור עוד פעם. והאנשים אשר עלו עמו, אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. אז כאן מתחילה להתברר הכוונה האמיתית של המרגלים. לא הקושי הצבאי, אלא יש משהו שהוא חזק מהקדוש ברוך הוא בארץ הזאת. מהו הדבר החזק? זה הולך ומתברר. ויוציאו דיבת הארץ אשר תארו אותה אל בני ישראל לאמור. הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. מה דיברנו על זה כמה פעמים, מי אוכל את מי? בדרך כלל, היושבים אוכלים את הארץ, שהרי החסה אוכלת את האדמה, הופכת את האדמה לחסה, יש עילוי של האדמה. בא למשל לכבש, מה? האם אני יכול לחזור למשפט? ודאי שאני יכול לחזור. אמרתי ככה, החסה אוכלת את האדמה. זאת אומרת, הופכת את העפר, לא רק, היא נבנית מן העפר. יש מינרלים. זאת אומרת, היא מהפכת את הדומם לחי. אתה נכון לצומח. כלומר, יש עילוי לאדמה. בא העז, העז אוכל את החסה. החסה נתעלה, הפך להיות בעל חיים. בא האדם, אוכל את העז. ואז הוא הופך את העז לאדם. אומר האדם דברי תורה, תפילה, מעשים טובים. הוא הפך את האדמה. לתורה, מצוות, מעשים טובים. אם כן, אשרי העז והחסה והבוץ, שהפכו כולם לדברים מיליונים. בסוף, האדם נאכל על ידי האדמה, והאדמה נאכלת על ידי החסות, והחסות על ידי העיזים וכו'. השאלה היא, מה גובר על מה? מה הצד הדומיננטי? האם זה אומר שהטבע הוא המנצח, או זה אומר שהאדם הוא המעלה? אז בדרך כלל אנחנו אומרים שהאדם הוא המעלה, יש התעלות תרבותית וערכית של האדם. אבל בארץ ישראל אמרו אותם האנשים, ארץ אוכלת יושביה. זאת אומרת שהאופי של האדם נקבע על ידי הארץ ולא ההפך. דהיינו שלארץ יש עוצמה גדולה יותר מהעוצמה של האדם. והראיה שזה נכון, שהכנענים נפלו בגלל הארץ הזאת. שהכנענים נהיו האומה הגרועה, המושחתת ביותר בעולם. יפה. יותר מזה, התורה אומרת פרשת אחרי מות, כמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו. מה אתה אומר ארץ כנען? תגיד, כמעשה כנען, כמעשה הכנעני. אבל כמעשה ארץ כנען, זה אומר שהארץ היא זו שגרמה את זה. מפורש. נכון, גם מצרים. עכשיו, מה? אז הארץ יש לה עוצמה טבעית כזאת, שהיא גוברת על הזהות המוסרית של האדם. ומפורש בפרשת ויתחנן, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, וישחתם. אז יש פה סכנה עצומה. אמרו, חזק וממנו, יש אפילו בחזל, אמרו, אין בעל הבית יכול להוציא כליו משם. פירוש הדבר, בעל הבית זה הקדוש ברוך הוא. הוא לא יכול להוציא כליו משם. זאת אומרת שהארץ חזקה ממנו. לכן אין לו זכות מוסרית לטבוע מאיתנו להיכנס לארץ, כי תראה לאן זה יביא אותנו. ואגב, נכנסנו לארץ, מה קרה? עבדו את הבעלים, את העשתרות, ואת אלוהי צידון, ואת אלוהי מואב וכו'. כן.
זה
גם
חשוב,
היהודים
שבאו מהגלות 50-60 שנה. כולם אנשים
שמורים לצוות לבוא לארץ. נכון, זה טענה, נו. גם עד עצם היום הזה יש טענות כאלה, למשל חסידי סאטמר, הגיעו מניו יורק לתימן, כדי לשכנע יהודים מתימן לבוא לניו יורק. סידרו להם שם כל מה שצריך. אפילו חילבה. מה? ודאי, שילמדו יידיש, כמו שדיברו בתימן. עכשיו, אבל לכאורה פה, הטענה היא חזקה, אי אפשר לזלזל בדבר הזה. אגב, כשיהושע שולח שני מרגלים לארץ ישראל, נכון? לאן הם מגיעים? בית אישה זונה. איך שלא נסביר את זה, יש איזשהו קושי. הכניסה אל הקודש, זה עובר דרך בית אישה זונה. ושמה רחב. כלומר, מה גורם לזנות? הרוחב. אתה פותח את המצרים של ההכרה, של החיים, פתאום יש זנות. אז המרגלים הם לא טיפשים. הם אומרים, תשמע, אתה הולך פה לעשות משהו שיסכן את כל המפרינה רוחנית. אז הקדוש ברוך הוא שולח אותנו, זה כמו המפקד שרואים מגבוה, הוא לא נמצא בשטח. אנחנו היינו בשטח, ראינו את הבעיות. אנחנו לוקחים החלטות על סמך השטח. כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. ובכל זאת משה ידע שהם הלכו בצרה, כך לפי חז"ל. איך משה נותן להם ליפול ולהפיל את העם יחד איתם? הוא חשב שהם יתחזקו, והתחזקתם ולקחתם פרי ארץ. מדוע צריך שחטא המרגלים יחזור בדורנו? הרי לא נאמר כן לגבי פרשיות אחרות בתורה שיחזרו בזמן הגאולה. מי אמר לך? הקדוש ברוך הוא באמת התכוון לגאול את, אני לא רואה את ההמשך של השאלה של יהודה, אני דורש בכל תוקף מאנשי האינטרנט שיעלו את שאלה מספר 2, השאלה של יהודה, כדי שאוכל לראות אותה. כן, מה השאלה? הנה, הוא העלה. הקדוש ברוך הוא באמת התכוון לגאול את העולם בכניסה מושלמת לארץ ישראל, או שזו עוד אחת מהמלכודות המוכנות מראש למען תיקון העולם, כמו חטא אדם הראשון או חטא העגל? לך תדע, באמת לא יודע דברים כאלה. אבל השאלה של אליעזר, אני לא רואה אותה גם כן, נא להעלות. לא, יש פה שאלה אבל אני חושב שמחקתם סתם איזה שאלה. טוב, לא נורא. מה אתה רוצה? בתקופת המדבר זה היה בסדר. כל פעם שחטאנו, חטפנו. אז אנשים התרגלו בסוף, לא לחטוא. אבל לטור זה לראות את הטוב, ולרגל זה לראות את הרע. כמו שלשון הרע נקרא ריגול. אם כן, מדוע לטור הוא את הארץ זה שלילי? אם באמת נקבל את ההגדרה שלך של הטור זה לראות את הטוב, אז באמת אני לא צודק. אבל מי אמר לך של הטור זה לראות את הטוב? ומי אמר לך שלרגל זה דווקא לראות את הרע? ואתה יודע מה, אפילו אם נגיד שלרגל זה נקרא לראות את הרע, כן, אנחנו רוצים לראות מה רעוע אצל האויב כדי לדעת מאיפה לפרוץ. טוב, עד כאן להיום. אז מה יהיה הפתרון של שאלת המרגלים? את זאת, זאת ועוד נראה בפעם הבאה. שלום.